ורבן גמליאל, בנו של הלל הזקן. היום אנחנו בבנו של רבן גמליאל, הוא רבן שמעון בן גמליאל. וצריך לדעת שהיו שני רבן שמעון בן גמליאל, כבר הקדמנו. כי השושלת של הנשיאים הם שבעה. הראשון היה הלל, שביעי זה רבנו הקדוש. באמצע יש לנו כמה רבן גמליאל, יש רבן גמליאל הזקן, יש רבן גמליאל דיבנה. רבן גמליאל הזקן, זה דיברנו עליו שבוע שעבר, בנו של הלל הזקן. בנו של רבן גמליאל הזקן, רבן שמעון בן גמליאל. הוא רבן שמעון גמליאל, הוא היה בזמן הבית, הוא היה נשיא בזמן הבית. אמנם רבן נוחם בן זכאי היה נשיא, אבל הרומאים רצחו אותו, את רבן שמעון בן גמליאל. הוא נקרא רבן שמעון בן גמליאל הנהרג. ואחרי שרצחו אותו, רבן נוחם בן זכאי כיהן כנשיא עד יום מותו, בהיותו בן 120. בנו של רבן שמעון גמליאל זה רבן גמליאל די יבנה, כך קוראים לו, רבן גמליאל השני, הוא היה כבר נשיא ביבנה. אחר כך בנו זה רבן שמעון גמליאל הרגיל, רבן שמעון גמליאל סתם שמזכירים. ואחריו שוב יש רבן גמליאל, אחר כך רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא. עכשיו אנחנו היום ברבן שמעון גמליאל הראשון, הוא שהרגו אותו הרומאים. הוא נתמנה לנשיא בשנת תף יוד, כלומר 18 שנה לפני חורבן בית המקדש, תקופת חורבן בית שני. 18 שנים הוא כיהן כנשיא, בדיוק מת אביו רבן גמליאל, שהזכרנו אותו שבוע שעבר, רבן גמליאל הזקן. ועליו אמרו שבטל כבוד התורה מיום שהוא נפטר, הדור השתנה, החולשה ירדה לעולם. ואז התחיל במקומו הוא רבן שמעון גמליאל, הבן שלו ירש את מקומו. ולמה? מפני שהוא מזרע דוד המלך, שפטיה, בנו של דוד. אז הוא היה הנשיא 18 שנה, והוא היה דור עשירי לתנאים. אתם זוכרים תנאים שהתחלנו משמעון הצדיק הראשון? הוא מספר דור, מספר 10 של התנאים. מה זה? זה מרכז הזמן כבר לקראת יותר בחצי השני של תקופת התנאים. והמקבל ממשה רבנו מספר 36, כי יש לנו שלשלת קבלה של חכמי ישראל דור אחר דור, ממשה רבנו שקיבל תורה מהר סיני, יהושע, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, וכל אחד אחרי השני, הוא קיבל איש מפי איש עד משה רבנו, הדור האיש מספר 36, שהוא למד תורה של והיה החשוב שבישראל. עכשיו מה קרה בתקופה שלו? היה איזה קצין רומאי רשע ארור, הרי הרומאים פה שלטו, והם היו, החסות הייתה תחת שלטונם של הרומאים, אז הם היו ממנים את המלכים כמו הורדוס, אגריפס, ינאי המלך, כל אלה היה להם קשרים עם רומא, ורומא הייתה לה מעין אוטונומיה כאן. עכשיו הקצין רומאי שהיה פה יום אחד הלך, נכנס בית המקדש, גידלה את ערבתו והטיל את ממיו שם בבית המקדש. כהנים לא עשו הרבה חשבונות, יש להם סכינים, יש להם מכות, הרגו אותו במקום. אלה הרומאים הארורים, הלכו, הביאו אוניות, חיילים, צבא שלם, יש להם מכל מקום, הם שלטו בכל העולם כולו. נכנסו לירושלים ושחטו 30,000 איש כנקמה על הריגת הקצין שלהם, ואחר כך התחיל המרד. משם זה הסתלסל והלך להידרדר המצב עד שהגיע לחורבן בית המקדש. כל זה היה בתקופת שלטונו או נשיאותו של רבן שמעון בן גמליאל הנהרג. עכשיו היה לו הרבה דברים נפלאים. קודם כל הוא נהרג, ביום שהוא נהרג זה היה כ"ה סיוון, באותה שנה נחרב בית המקדש, תכ"ח, בתשעה באב נחרב בית המקדש. בסיוון שלפני כן, זאת אומרת חודשיים בערך, חודש וחצי לפני חורבן בית המקדש, הרומאים הוציאו להורג שלושה ביום אחד. רבן שמעון גמליאל הוא הראשון שנהרג, אחריו רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול, ואחריו באותו מעמד רבי חנינא סגן הכהנים. הוא היה סגן של הכהן הגדול, תמיד היו ממנים לכהן הגדול סגן, כי אם יראה בו איזה דבר פיסול חס ושלום, אז יהיה מישהו שימלא את מקומו, בפרט ביום הכיפורים, שיום קדוש בימי שנה, שכל העבודה של יום הכיפורים נעשית אך ורק על ידי הכהן הגדול. בשאר הימים שאר הכהנים יכולים לעבוד כל אחד במשמרת שלו לפי התורניות שלהם, כתורת, קורבנות, זריקת דם, כל הדברים נעשים על ידי אותם כהני בית אב שהיו מתחלפים כל שבוע. כל יום ראשון זה חילופי משמרות, כל משמר, משמר בית אב, כלומר יש להם איזה סבא, משפחת אחימעץ הכהן, משפחת צדוק הכהן, אחרי זה הדרך. היו כהנים בערך איזה גדוד של 100 עד 150 כהנים, כולם גברים שמכירים את העבודה טוב ולמדו אותה במשך 5 שנים. הם היו עובדים בית המקדש משך שבוע שלם, שבוע רצוף, מתחלפים, יש להם לשכות שם הם ישנים, מתחלפים. ביום ראשון משמר היוצא מברך את משמר הנכנס, כל יום ראשון היו מתחלפים, זה היה משמרות של הכהנים. כך היה הסדר, היה הולך מדי פעם בפעם. אז היה ביום הכיפורים אף אחד לא היה עובד, רק הכהן הגדול, מצוות היום, כל העבודה שלו, כל הקורבנות, קורבנות של תמיד, כמובן היו עוזרים לו, אחד הכהנים, היו מגישים לו את שאר הכלים, את הכתורת ואת אבל את כל העבודה וההקרבה על המזבח, וכל שאר הדברים היה הכהן הגדול בעצמו עושה. עכשיו יש במסכת כתובות דבר מעניין מאוד, כדי לדעת מי היה רבן שמעון גמליאל. הגמרא שמה אומרת, אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, חוץ מערה וצידנו ראיה האחרונה. כלומר רבן שמעון גמליאל בעשרות, לא עשרות אלא מאות מקומות במשנה הוא מופיע בכל מיני הלכות, בכל מיני תקנות שהוא מתווכח או חולק על חכמים, ויש לנו כלל יחיד ורבים הלכה כרבים. כלומר שיש שניים נגד אחד תמיד פוסקים כמו הרוב, כל שכן אם יש 10 נגד 1. אבל אצל רבן שמעון גמליאל זה לא כך. אם רבן שמעון גמליאל מופיע במשנה וכתוב במשנה וחכמים אומרים כך, אנחנו לא פוסקים כמו חכמים אלא פוסקים כמו רבן שמעון גמליאל. למה? כי דבריו היו מדויקים, כך כותב רש"י, והיו מוסברים והם יורדים להלכה. הוא מביא את זה מירושלמי, ירושלמי מסכת בבא בתרא, אני אקרא לכם את לשונו, כי הוא היה שונה הלכות כצובות מקובלות ופסוקות, ואפילו נגד רבים הלכה כמוהו. תראו כמה היה ענק בתורה, תבינו מי היה. הלל הזקן זה סבא שלו, אביו רבן גמליאל הזקן זה שדיברנו שבוע שעבר בגודל ערכו, עכשיו הוא, אז ההלכות שלו היו ברורות וצחות כשמש וגם פסוקות, אין שם גמגומים או כל מיני סדקים שאתה יכול להתקיף או להקשות מאיזה מקום נגדו, ואפילו רבים הלכה היה כמור. זה החידוש. רק 3 מקומות ושלוש מסכתות הלכה לא כמור, ערב, צידן, ראיה האחרונה, זה הסימן. מה זה ערב? יש הלכה במשנה שאם לווה לווה כסף ואמר למלווה, אם אני לא אשלם לך, יש ערב שישלם במקומי. השאלה, האם המלווה יכול ללכת ישירות אל הערב? הוא לא מוצא את הלווה, הגיע הזמן, זמן הפיראון, אני צריך את הכסף. אני יכול ללכת ישירות לערב, או אני צריך קודם לפנות לקבלה, ללווה, ולשאול את הלווה, נו, מה עם התשלום? יגיד לי, אין לי, או שבוע הבא, או שבועיים, זה תבין שהוא מתחיל את קרקע ציפור חדש, תלך ישר לערב, והערב ישלם לך את הכסף מיידית. זה, אז מה עושים? האם הולכים קודם אליו, או קודם אל זה? אז הגמרא בבבא בתרא שמה, החכמים אמרו, פונה יכול לפנות לערב. רבן שמעון גמליאל אומר לא, ילך ללווה קודם. יש לו ללווה, ייתן. לא ללווה, לא. הלכה כמו חכמים, מדוע? עבר הזמן. פסקו לו 30 יום. נכון? להלוואה. הוא קבע בשטר, סתם הלוואה זה 30 יום. או נגיד, לא 30 יום, הוא כתב לו שם 60 יום. 150 יום, 6 חודשים. בסדר. הגיע היום הפיראון, הוא לא שילם, לא צריך אני לא להודיע לו ולא לרוץ אחריו. הוא לא שילם, עברה השקיעה, אני הולך ישר לערב, אומר לו, אדוני, נכון אתה חתמת לי פה על השטר, ערבות, הנה הלווה הזה לא שילם לי, עד הרגע הזה לא הביא לי את הכסף, תשלם לי, אתה צריך את הכסף. ואז באמת יכול הערב, ולא יכול הערב להגיד לו, לך קודם ללווה, מה זה לך קודם ללווה? ברגע שאתה חתמת לי ערבות, כלומר, אם הלווה לא פרע עליך בזמן את השטר, אני פורע עליך אותו. כך נפסקה הלכה. זה נקרא ערב. צידן זה במסכת גיטין. מסכת גיטין דף עין דלת, שם המשנה מדברת על גט. גט אישה, אסור שיש שם שום דבר שפוסל את הגט. למשל, אם הוא תולה את הגט באיזה תנאי או באיזה דבר, זה כבר מתחיל להיות בעיה. כי הגט צריך להיות נטו, חלק וקשר. מדוע? כי אתה מתיר אשת איש לעולם. זו הייתה אישה נשואה. של אישה נשואה, אם היא לא נתגרשה כדת וכהלכה, תדעו, זה מסוכן מאוד. אז כשהיא מתחתנת עם מישהו אחר, או הולכת עם גבר אחר, יש לה מעמד מאוד גרוע. מילה הכי מכוערת נאמרת עליה. אתם מבינים לבד. והילדים שיוולדו ממנה, כולם יהיו ממזרים. לכן צריך שהגט יהיה באופן הכי קבוע. שם היה מעשה בצידן. צידן זו צידון, רק במשנה קראו לה צידן. מעשה היה בעיר צידן, שהייתה עיר שמוכלסת רובה יהודים בתקופת המשנה, זו צידון של היום בלבנון. ששם אחד נתן לה גט, אבל הוא נזכר מאיזה גלימה יפה שהייתה לו עם כל מיני חוטי זהב, אני יודע מה שהיה לו שמה, או איזה נוסטלגיה, או איזה, כאומרים, ערך סנטימנטלי, איך יש לזה עוד איזה שם? איך? כן, בקיצור, לא יודע להגיד את זה בדיוק בהודית, אבל אני משתדל להגיד לכם. אז הוא אמר לה, הרי זה גיטך, והוא הוסיף מילה, על מנת שתתני לי את האצטלה שלי. אז הוא קשר את הגט בהחזרת האצטלה. הלכו והחיפשה המסכנה הזאת, היא עבדה אצטלתה. עכשיו הוא נעלם, הוא נסע למדינת הים, איך תמצא אותו? עכשיו באו לדון, האם האישה הזו מגורשת או לא מגורשת. כי הוא ביקש ממנה, נתן את הגט, והוא תלה את הגט בכך שהיא תחזיר לו את האצטלה, ועבדה אצטלתו. מה עושים? המשנה שם במסכת גיטין, חכמים אומרים, ייתן לו את דמיה. ייתן לו את דמיה. לא, אצטלה אין, עכשיו לא, כמה זה עולה? בוא נשאר בשוק, מה אכפת עם הסנטימנטים שיש לו כלפי זה, או אני יודע מה, נתן לו את דמיה. אז בג אומר לו, אני צריך את האצטלה. הלכה כאן כמו חכמים ולא כמו רשב"ג. זה מספר 2. מספר 3, ראיה אחרונה. מה זה ראיה אחרונה? זה כבר במסכת סנהדרין. מסכת סנהדרין, יש שם עם בדין ישבו לדון, יש תובע מול נתבע. נותנים לו 30 יום להביא עדים, להביא מסמכים, להביא ראיות. הוא טוען, אני פטור, אני שילמתי, אני שילמת, תביא קבלות, תביא נערות. אני לא רוצה אותם כעת, אם לא 30 יום. כל דבר נותנים מראש, הבית דין 30 יום, ולא מחכים יותר. אחרי 30 יום, אומרים לו, 30 יש לך, תביא עדים, תביא ראיות, או תביא משהו שסותר את טענותיו של הצד השני. עברו 30 יום, חכמים אומרים, עד 30 יום יכול להביא הכל כדי לסתור את טענותיו. עברו 30 יום, לא יכול. ברשב"ג מחולק עליהם, אומר, מה זה? הוא היה רחמן. אומר, ואם הבן אדם מסכן, לא בא לו המסמך, או לא מצא את, את העד, רק אחרי 30 יום, אז לא יעשה? לא, אני סובר שהוא גם יכול. הוא לא, אבל אי אפשר, אתה ככה מערער את הצדק, מערער את היושר והמשפט. למה? אנחנו אף פעם לא יכולים להחליט שום החלטה. הנה תראה, אנחנו נשארנו בלרמטכ"ל בגלל שאין לנו לא שר ביטחון ולא ראש ממשלה. מזמן ידענו, אבל זה הוכחה. אז זה עובר, זה לא עסק ככה. המדינה צריכה לעבוד, הכלכלה צריכה לזרום, זה לא, לא ייתכן. פסקו הלכה, 30 או זה 30 יום. הביא, הביא, לא הביא, לא הביא. אבל כל שאר המקומות, יש מאות מקומות, מאות, שחלקו עליו חכמים, הלכה כמוהו. וכל זה תראו מי היה, עליו השלום, רבן שמעון בן גמליאל.
הרב מחילה, הלכה, הלכה, הגילימה מה היה, צריך
להחזיר
או לא
להחזיר? הוא, את הכסף משלם, לא הקשבת, חכמים אמרו כסף, זה הלכה כחכמים. הוא בא למשנה במסכת אבות, בתחילת אבות, רבי שמעון בנו אומר. למה אמר שמעון בנו? הוא היה עדיין רווק צעיר, תלמיד היה, אז לפני שקראו לו רבן שמעון. לא מיד היה כל אחד מקבל תואר רבן, היום כל אחד שם מעיל ושם כובע. הרב הגאון ראשי כותב באיזה מקום קרס וזקן חצי רבנן, יענו תגדיל את קרס, ואם אין, עד לא צמח קרס עם קרית, אין בעיה, תעשה זקן, אפשר לפעמים להדביק גם, זה חינם צומח, לא צריך לשלם על זה כסף, על זקן גודל לבד. זה כבר חצי חכם, כל מי שרואה גם אליל מחריש חכם יחשב. אז אם כן, איפה היינו אנחנו? אם שמעון בנו אומר, כל ימיי גודלתי, לא גדלתי, יש טעות בסידורים, כל ימיי גודלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. זאת אומרת, כל ימיי, אומר רבי שמעון, אני הייתי בן חכמים. למה? הסבא שלו הלל, אבא שלו רבן גמליאל, הבית שלו מלא גדולי ישראל, כולם ענקים. הוא למד מהם, שאלו אותו, מה למדת מהם? למדתי דבר אחד, שתוק. שתוק זה דבר, שתיקה זהב. מאיפה למדנו שתיקה? רבי אלעזר הגדול למד ממנו. ואלעזר הגדול כותב בפרקי דרבי אלעזר. יש לנו מדרש ששמו פרקי דרבי אלעזר. אמרתי לכם פעם, כדאי מאוד לקרוא אותו, ללמוד אותו. זה מאוד מחכים. ולהתבונן בדיוק במילים, יש שם הרבה שינויים משאר המדרשים שאנחנו מכירים, ובכל מילה יש לה משקל די כבד. זאת אומרת, כתב אותו רבי אלעזר הגדול בעצמו. הוא כותב בפרק הראשון את קורות חייו, שבגיל 28 רק הוא התחיל ללמוד תורה. הוא היה עם הארץ. ואחר כך אתם יודעים מה הוא היה? וואו. תלמיד מספר אחת של רבן יוחנן בן זכאי. שהוא אמר, אם יהיו כל הימים דיו, וכל השמיים יריעות, וכל הקנים כל מוסים, וכל האנשים לבלרים, לא יספיקו לכתוב את התורה שלמדתי מרבותיי. זה הרבי אלעזר הגדול. וכשהוא נפטר, רבי יהושע נשק את האבן שיושב עליה, והיה לו לא כיסא ולא ספסל, ובטח לא זה של אדמו"רים, אתם יודעים, יש שם זה. 48,000 דולר הכיסא לבד, הבקבוק יין שהוא מקדש עליו בליל שבת, 150,000 דולר עולה. אני מכיר את האיש שקנה את זה, אני אומר לכם את האיש. והוא גולם, לא יודע מילה אחת בתורה. גולם. אז אתה לקח פסל, תן לו בקבוק מזה, ב-250,000 דולר, וזה אותו דבר. אז הוא, רבי אלעזר הגדול, היה יושב על ספסל מאבן. שנפטר, רבי יהושע ניסק את האבן, היה אומר, האבן הזאת דומה להר סיני. והאיש שישב עליה דומה למשה רבנו. זה היה עליו השלום רבי אלעזר הגדול. אז הוא, מה הוא כותב רבי אלעזר? שימו לב מה כותב רבי אלעזר. כותב, דע שכמה השתיקה היא טובה, אתה תלמד מהים, כשהים שותק כל האוניות נוסעות בשלום, אבל כשהים, תפסיק את הים, גדגול אישה, אבל כשהים מדבר אוי ואבוי לאוניות שנמצאות שם, שערה בים, יענו שערה. אז מכאן אדם ילמד גם לשתוק. למה הוא מביא משל? לא סתם מביא את המשל הזה, כי הגמרא מבארת מהי דכתיב, כי הנה יוצא רוח ובורא הרים, הוא מגיד לאדם מה שיחו. לא מובן הפסוק הזה, הקשר בין המילים, יוצר רוח, הקדוש עושה רוח, ברא הרים, קשר. ואחר מגיע לאדם מהשיחה, אומר לבן אדם, מה אתה מדבר, דברים בטלים. מה אומרת כך? יש רוחות, מה עוצרת הרוחות? הרי רוח, כשהיא טסה, היא צוברת תאוצה. שימו לה, הנה באוסטרליה, לא היה אתמול, מתי זה היה? היום, נכון? עכשיו, טוב שאתה זה, התקנת אותי. עכשיו יש באוסטרליה שמה שערה צונמי. אמרו להם לסגור את החלונות, לישון לא ליד הקיר, מה עוד כל מיני הוראות. סליחה?
300 קמ"ש.
אולי זה עלה ל-310 כבר. עכשיו שזה מגיע, זה הולך ועולה. מתחיל ב-100, מגיע ל-120, 150, צובר. למה זה לא מגיע לפה? למה זה לא, איפה זה נעצר? יש הרים, עוצרים את הרוח, שוברים את הרוח. לכן תראו, תמיד ליד מגדל שאתה עובר בכל העיר, גם בירושלים, בעיקר בתל אביב, אז שם יש רוח חזקה. למה? הרוח, הבניין חותך את הרוח, אז היא יורדת. אז תמיד צריך לתפוס את הכובע, את הזה שלא לא תעוף אתה, מטריה בעפה מזמן, אבל שאתה לא תעוף. צריך להיזהר, ללכת לתפוס בקירות. אז רק שלא תלכלך את הויטרינות של האנשים יצעקו עליך. אז בקיצור, יוצא רוח ובורא ערים. מגיד לאדם השיחו, מה זה לאדם השיחו? שמדברים דברים בטלים, לשון הרע, רכילות, גנאי, כללות, דברי נבלות הפה, מילים לא נקיות, בוראים, מזה נהיה צונמי. כי זה אוויר, זה הבל. ההבל הזה שהבן אדם מדבר, עולה ועושה רוחו צקע ברומטרי. מגיד לאדם השיחו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי את העולם, בראתי הרים וגבעות ולא התעייפתי, בראתי ימים ונערות ולא התעייפתי, רקעתי את הארץ על המים ולא התעייפתי, נטיתי את השמיים כיריעה ולא התעייפתי. אבל כשאתם מדברים דברים בטלים, אני מתעייף, שנאמר הוגעתם את השם בדבריכם. אז מכאן עמדנו כמה השתיקה היא טובה ויפה מאוד. עכשיו יש עוד דבר להראות לנו את רחמנותו וגדלותו בתורה. הוא היה, הגמרא אומרת במסכת דבר בתורה, זה כמה זה אקטואלי לימינו אלה, חבל שביבי לא נמצא פה, היה שומע את זה. היה מעשה שעלה המחירים, הפקיעו את המחירים של היונות, זוג יונים. היו מוכרים זוגי יונות, הרי בירושלים, לפני הכניסה לעיר, שם כל מי שהיה מגיע לירושלים, אז יש מוכרים שם, יש שדה שלם, שם מוכרים כבשים, שם איילים, שם מוכרים גדיים, וכולם משובחים, בריאים, שלמים, שלא יהיה בהם מום. למה? אדם עולה לירושלים, רוצה להקים קורבן, או בא בשביל קורבן חטאת, קורבן אשם, קורבן עולה, קורבן שלמים, בפרט בערבי חגים, יוהו, 30 יום לפני החג, למשל יש לנו הלכה במשנה, אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. מה זה בהמה דקה? כבש, עגל, עגל לא, עגל זה בהמה גסה, גדי, אלה נקראים בהמות דקות. למה? הם משוגעים, הם משתוללים, הולכים רועים בשדות זרים, חותכים קרמים, הורסים מטעים, נכנסים מתוך שדות זרועות, עושים קלקול. כך כתב הרמב״ם בהלכות נזקי ממון, שאז לא יגדל אדם בהמה דקה בארץ ישראל. אז איפה יגדל? אנחנו רוצים עיזים, רוצים לעשות מקום שהוא לא יישוב, סמוך למדבר. יש מקומות מיוחדים, אזורים מיוחדים של גידול בהמות דקות. אבל יש שם הסתייגות מיד, 30 יום קודם החג מותר. למה? הוא רוצה עוד מעט חג הפסח, צריך להיות בירושלים, אבל מה, אני צריך להביא כבשים, צריך להביא קורבן פסח, להביא קורבן חגיגה, צריך עוד כל מיני קורבנות שאני צריך להקריב את המקדש, קורבן של מעשר, קורבן חטאת, עשיתי איזה עוון אולי, או עשיתי איזה זה, רוצה להביא לך כפרה, צריך לקנות, מותר. היו מביאים, או מי שמחתן את בנו 30 יום לפני החתונה. חלק מהשמחה של החתונה היה קודם לעשות הזמנות עם קשקושים, והחתונה תהיה בעזר ובערערו וכל מיני שטויות, גן הפקן, גן הפרסק וגן השסק, דברים בטלים. היו הכיף, היה מביאים כבשים, קוסרים אותם, הכבש עושה מה, הילדים צחקים איתו קצת, וזה יום לפני החתונה אצבחו, יאללה אדבחו, והילדים מבסוטים, מפשיטים להם את העור, מעבדים את העור, מהעור עושים אחר כך תפילין של הילדים של החתן שיבדלו, שמעכשיו מכינים לו. אחר כך צולים את הבשר והכל טרי מהיצרן לצרכן, לא קירורים והקפאות וכל מיני, השם יצילנו, השם ישמור ויציל, מה זה? אז זה 30 יום קודם החתונה, הוא מתחיל לקנות דברים, מותר. אז הנה ראינו בהמה דקה. עכשיו מה היה קורה? היו אנשים שהיו מפקיעי שערים מאז ומתמיד, רוכשים, קונים כל מיני סחורות מסוימות לפני החג, מגיע החג, מעלים את המחירים. זה ידוע גם עכשיו, לדוגמה עופות, עופות עכשיו נגיד יש להם איזה מחיר מסוים לקילו עוף חי, נגיד עולה 7 שקל, 8 שקל, תלוי איזה משק. תראי, לפני החג מעלים את זה בעוד 2 שקלים, אחרי החג זה עובד. אבל פסח עכשיו זה לא, יש להם אחרי זה גם חג, זהו, יש את המימונה, חג העצמאות, אחר כך אחד במאי, ואחר כך יש להם כל מיני זה. אבל בחורף זה תמיד ככה יורד. גם הדגים, כל המוצרי היסוד מקפיצים את המחירים, יש כל מיני קרטלים של זהו, מקפיצים את המחירים. עכשיו רשב"ג יצא למלחמה נגד המגמה הזאת. מה היה? למשל היו מגיעים לפני החג לירושלים, כולם היו מגיעים לחג לירושלים, או במשך השנה גם כן היו באים, אבל טיפין טיפין. מתי היו באים המסות של המבקרים? בחגים. אישה יולדת צריכה להביא קורבן, מה היא מביאה? זוג יונים, שתי תורים או שני בני יונה. מביאה זוג יונים להקריב לבית המקדש. מדוע צריכה להקריב? כפרה. על מה כפרה? אמרה אומרת, אין יולדת שבשעת הלידה היא לא נודרת ונשמעת שיותר לא תביא ילדים לעולם. די! אחרי החודש חודשיים הילד הזה גדל, היא מתגעגעת לעוד תינוק, לעוד איזה זה, ורואה את השכינה שלה, יש לה 12-14 ילדים, אומרת שעוד הגיל עושה את שלו, עוד שער הלבנה יש לי, יאללה, צריכים להביא ילד. איפה השבועה? הלך. הייתה שבועה, היה שבועה. אז צריך אתרה, צריך כפרה. מביאה שתי תורים או שני בני יונה. כל יולדת, אתה מביאה. עכשיו היא, מה היא תעשה מסכנה, יש לה תינוק, היא מניקה אותו, תגיד לה, תבואי עם התינוק שלך לבית המקדש? לא. חכה עד שיגדל. אבל עד שהוא גדל, נתה בהיריון עוד פעם. אחר כך יבוא השני יגדל, גם עוד פעם הריון, ועוד פעם, ובעדן, איפה אנחנו נעשה? עד 5-6 פעמים מותר לה, היא רושמת. על הילד הזה עוד לא ביקרתי, הילד הזה לא ביקרתי. 5 קני יונה היא צריכה להביא, 5 קנים, 5 קן. מה עשה היה בזמן רבה שמעון גמליאל? ועמדו קנים ברבעתיים. מה היה? הסברה אומרת שהמחירים גאו. נהיה כל זוג יונים בדינר. דינר זהב צריך לשלם על זוג יונים. אתה יודע מה זה? דינר זהב, תעשה חשבון, דינר זה 18 גרם זהב. כמה עולה היום 18 גרם זהב? בערך. מה אתה מקסקש? קילו זהב היום זה איזה... קילו עולה היום איזה 30,000 דולר, משהו כזה. תעשה חשבון, כמה זה 20 גרם? זה סכום די... מסכנה הזאת, יש לה 5 פעמים להביא 5 קנים. מאיפה היא תביא את כל זה? 100 גרם זהב. מאיפה תביא? מה עשה רבן שמעון גמליאל? עמד ואמר בסנהדרין, הוא ישב בסנהדרין בירושלים, שמעו איזה תקיף היה המעון הזה. מה זה המעון הזה? מעון זה בית המקדש. הוא נשבע בבית המקדש, הוא נשבע ליד הסנהדרין, שלא עלין הלילה עד שיהיו קינים ברבעתיים. הלילה לא הולך לישון עד שאני לא מבדה שהמחירים ירדו. ירדו לכמה? פי 25, זול ממה שזה היה. הגמרא אומרת שבאמת ככה הוא עשה. למה? איך הוא עשה את זה? איזה פטנט היה לו? הוא אמר, כל אישה שיש עליה חמש קנים, 5 שבועות, 5 נדרים, מספיק זוג יונים אחד. אז עכשיו הוריד להם את הרף הביקוש, אז אין ביקוש. הרי אין ביקוש, קודם כל הוא הוציא חוק כזה. הלכה זה עוצמה כזאת שאפשר לצרף את כל הלידות. אמר גברת, כמה לידות היה לך? כמה פעמים לא היית פה? זה 7 ילדים, כבר לפני 10 שנים לא הייתי פה. מספיק להביא זוג יונים אחד, לא צריכה להביא 10 זוגי יונים, 7 זוגי יונים, אז מספיק רק אחד. ירד המהר. זה היה להראות לך איזה רחמנות היה לו לרבן שמעון גמליאל. זה גמרא במסכת בבא בתרא. אמר אישה שהיה עליה 5 לידות, 5 זיבות, מביאה קורבן אחד, והוא 1 מ-16 בסלע, ככה תוספות כותבים. עכשיו במסכת ערכים מביאה הגמרא שמה עוד דבר עליו, משהו מדהים. בן שמעון גמליאל אומר, הרי הוא היה בזמן בית המקדש, והוא ניהל את כל העניינים. ואותו דור היה דור קשה, הרי זה דור 18 שנים לפני החורבן, הוא מה שהיה. אז תקנו ברכת המינים והמלשינים, כי היו אנשים שהלשינו לרומאים, הנה קמצא ובר קמצא לחרב ירושלים, זה היה בזמנו. כל הצלות היו אז. והאיסיים והנוצרים כבר התחילו, תלמידיו של אותו האיש, הרימו ראש, הם 68 שנה הם לפני כן, כבר לפני החורבן הם התחילו. אז תאר לך 68 שנה לפני החורבן, והיה קרעים קרעים קראו את עם ישראל, וכאן היינו רק שני שבטים, יהודה ובנימין, עשרת השבטים אינם, כבר מבית ראשון הם נעלמו. עוד לפני החורבן בית ראשון, מאה שנה לפני החורבן בית ראשון, כבר הגלה אותם סנחריב לחלח ולחבור ולמראה מדי ויוון. אינם. עד היום לא נראו עקבותיהם של עשרת השבטים, עד שיבוא משיח ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, וישיב את כולם לאבינו שבשמיים. אז זו הראה ככה מצב לא טוב, והוא היה עומד בפרץ, עמד. אז היה נהר המעיין השילוח. השילוח היום ידוע, הוא זורם למטה, זה נקרא במילים אחרות סילואן, סילואן זה שמו הערבי, אבל הוא מעיין השילוח. זה מעיין השילוח שנמצא היום בתחתית של העיר העתיקה, מתחת להר הזיתים, בבקעה שם למטה. אבל זה מעיין, איפה המקור שלו? המקור שלו בהר הבית. הוא יוצא מהר הבית, רק היום הוא סתום. מי סתם את זה? סנחריב הגיע לירושלים לצור עליה, מה עשה חזקיהו המלך? אמר זה סנחריב יבוא, ייקח מים. הלך סתם מגיחון, יש נהר גיחון, מאיפה בא? מגן עדן, יש ארבע נהרות, נכון? ככה אנחנו קוראים בספר בראשית, בפרשה הראשונה, ונהר יוצא מעדן להשקוט את הגן, ומשם מפרד לילך והרשים, שם האחד פישון, אחר כך גיחון, אחר כך פירת, ואחר כך החידקל. פירת והחידקל, אנחנו יודעים, היום הם נמצאים בעיראק, בגדד, שתחרב. אז זה יש לך, זהו, נכון? אז מה נשאר הגיחון? מאיפה היה בא הגיחון? מתוך הר הבית. והגמרא אומרת שהיה נס גדול. בתוך הר הבית היה יוצא כמין שני קרני חגבים, זאת אומרת מקלח. שתי, כמו קרניים של חגב, איך זה שתי אנטנות דקות כאלה יש לו? היה שתי חורים, יוצא מעט מים, זרזיף של מים, כמה זה כבר? כלום. אבל הנס הגדול, זה היה הולך ומתרחב, ונהיה כמין שתי נחלים, ושם היו שוטפים את בית המקדש. הרי בית המקדש כל הזמן היה, אין יום שאין לפחות 100 קורבנות שמקריבים. כמה דם, כמה זה, במעולם לא נמצא זבוב בבית המקדש. זה היה נס, אבל הכהנים היו שומרים על ניקיון, שומרים על היגיינה, היו שוטפים מיד את הבשר, את הדם, מוציאים את הקרביים, אתה יודע איזה ריחות יכולים לצאת שם, ולא היה לו ריח רע ולא כלום, אבל הם היו שומרים על היגיינה, שוטפים את הידיים שלהם, שוטפים את הכלים והבגדים שלהם שלא יתלכלכו, אין סינרים וכפפות. היה אחד שהיה עובד עם כפפה, אחר כך קצצו לו את היד, השם הצילנו. כלומר, במסכת יומה מספרת עליו. אז היו הכהנים נזהרים, היה שם המים, בסנחריב לצור על ירושלים. עכשיו, תמיד יש פרשת המים. מי שולט על מקורות המים, הוא שולט שם. מה עשה חזקיהו מלך יהודה? הלך סתם את מי גיחון, אבל לא התייעץ עם החכמים. צריך להתייעץ, למה? גיחון זה קשור לגאולה. עכשיו, אם יתגלה מגיחון, משיח יבוא, מיד. אז הוא לא ישאל את חכמים, ולא הודו לו, סתם מגיחון. עד היום הם סתומים. בהר הבית אין לנו מים. יש בורות של מעיינות. הרב חידה עליו השלום, היה בירושלים לפני 250 שנה. הוא שם דן, הרי אסור לנו להיכנס להר הבית. בזמנו, היו גויים נכנסים להר הבית, הם שם מסתובבים, גם גרים שם הערורים האלה. היו עורים לתוך הר הבית, שואבים מים ומוכרים. האם מותר לנו להשתמש במים האלה? הביא פסק שמותר. הם עושים מסומך אכפת לנו, הם עושים על דעת עצמם. אבל לנו מותר לקנות מהמים האלה. המים האלה אין בהם שום פסול. לא דבר, זה מים קדושים, מים טהורים, מים שבאים מהר הבית. מאיפה הם באים? ממקשמים, בירות של מקשמים. היה שם מאגרים תת-קרקעיים של מקשמים, שמשם יוצא המים. משם מגיחון, לא ידוע לנו איפה הם. עד היום שתו מגיחון. הרי היה סיפור, מעשה נורא, מביא אותו רב חידה בספרו שם הגדולים, על רבנו חיים ויטל, זכותו תגן עלינו, על כל ישראל. הוא רבי חיים ויטל, אחרי שנפטר רבנו ארי ונקבר בצפת, רבי חיים ויטל עזב את צפת, היה סבור מאוד מה שקרה, גם מרן רבי יוסף קארו נפטר, גם מרן מק נפטר, אז חלק מהקהילה שם קצת התפזרה. אז הוא עלה לירושלים, ישב בירושלים, היה יושב, יושב מה לומד, עכשיו שם איזה שנה אחת, והנה יום אחד, יום השישי, הרי תמיד, אז הוא מתמיד, יום הדין שלהם זה יום השישי, הנה גם פרעו של היום, זה שכל פעם כבד לב פרעו, זה, הוא מתעקש, גם כן מחכים לו כעת יום ג'ומעה. למה שמה ג'ומעה? שם שכל הג'מעה באים ומתג'מעים יחד, מתאספים, יענו, ג'ומעה זה אספה בערבית. אז הוא יום ג'ומעה, הוא, אז היו ביום שישי, הולכים כולם לג'ימיה שלהם שם במסגד אל-אקסה בהר הבית. אז היו באים גנבים. מי הגנבים? מהאחים שלהם, בדואים מהסביבה, כל מיני פושעים, כל מיני פורעים באים מבחוץ. לפעמים זה מאנשי מובארק, לפעמים זה המתנגדים של מובארק, זהו המחבלים שלו. היו באים, נכנסים, פורצים לבתים שלהם, גונבים להם את כל הזה. אלה חוזרים בצהריים, אחרי הצהריים מהג'מעה שלהם. וואלה, אתה יודע מה זה וואלה? מייללים. וואי וואי, אין כלום בבית, ריק, פאדי, כולו פאדי, כל ריק, הרבול, כל חלסול, כל מה עושים? הלכו למושל, אמר להם, אין בעיה, מפתח עמדי. היה שערים להר הבית, לעיר העתיקה, כל השערים, עמיד שם הווקפין, הווקף, ויאללה, נועלים הדלתות, אין יוצא ואין בה. כל יום שישי, מהבוקר עד הצהריים, כל השערים של העיר העתיקה נעולים. טוב, היה גם שער יפו, אז עוד לא פרצו אותו, היה שער. היום זה בגלל שבא אז הקיסר של גרמניה בא לביקור, אז כדי שהמרכבה שלו תיכנס פרצו את החומה, אבל לפני כן היה שם חומה, זה היה חלק מהחומה. אז אני מספר לכם, זה היה לפני 450 שנה. בחיים ביטל שבית הכנסת לומד ביום שישי, והנה המושל של העיר, היה אז עצירת גשמים ומחסור במים, נכנס להר הבית, שומע, נהיה שקט, שומע זרזיף מים זורמים מתחת האדמה. מה זה? הולך קורא לשכים הזקנים של המוסלמים שבידם כל הספרים וכל ההיסטוריות וכל הזה. אומרים לו, כן, אדם מערוב, זה ידוע, מוכר. מה מוכר? יש פה למטה, יש מעיין שקוראים לו שילוח, אחד הסילואן שמוריד מים למטה, זה יוצא מפה. נו, אז אפתחו. אומר, אי אפשר לפתוח, זה סכנה, מי שנוגע שם מת. למה? אומר, זה נקרא מעיין גיחון. הביאו לו ספר תורה, כתוב גיחון. מה זה הגיחון הזה? סיפרו לו. אמר להם, ומין שדו? מין סקר אל מי? אמרו לו, עד החזקיהו. מין עד החזקיהו? רבי החזקיהו. אמרו, החזקיהו מלך יהודה, היה פה בית מקדש של היהודים, והוא סקרו, ובשם המפורש אי אפשר לפתוח, ואין מישהו שיכול לפתוח. אמרו לו, רק החכם אל יהוד. הלך מיד, קרא לרבי חיים ויטל, אמר לו, דרבה לה, כי אנת חכם אל יהוד? אמר, איואנה. אמר לו, אשמע, הוא הולך למסגד אל-אקסה, עד שאני חוזר אני רוצה שמגיחון מפתוח, ואם לא יהיה מפתוח יערוג אותו. אמר בחיים ויטל, מה בשביל זה הגולם הזה אני אפתח לו את מגיחון? מי הוא? מי אביו? ומי אמו? מי זה? אני אראה לו מה זה. מה עשה? לקח את המזוודה שלו וקרא שם המפורש וישר נחת בדמשק, קפיצת דרך, נחת בדמשק. שם נפטר ושם נקבר כל חייו, שם כתב את הספרים, הכל. נחת בדמשק, נחת בדמשק, ובליל שבת אנשים נעדו את כל הסיפור, לא סיפר לאף אחד. והגיע הרב, כיבדו אותו, התארח באיזה מלון, ישן שם, בא בלילה לישון, עשה קידוש, בא בלילה לישון, והנה רבנו הארי מופיע בחלום. ולא חיים, מה אתה עושה פה? ולא הרב יודע, אני, זה הגוי הזה, מה השם הגוי הזה? אמר לו, זה אבו סיפן קוראים לו. סיפן, סף בערבית זה חרב, בעל שתי חרבות. אבו סיפן, מה הוא רצה ממך? אומר, הוא רצה שאני אפתח לו את המגיחון. למה לא פתחת? מה אני בשביל הגויים? אני פה נהייתי חברת מקורות, מספק מים שלהם, מה אני שר התשתיות, ילכו לעזאזל, יהיה להם דרדדל ישאלה. אמר לו, יענו שם המוות, ואתם מה? אמר לו, מה אני? אמר לו, אתה לא יודע שאתה גלגול של חזקיהו מלך יהודה? וזה השיח הזה, מה קוראים לו אבו סיפן? הוא סנחריב. סן זה שתיים ביוונית. אמנם היום זה, יש להם מילים אחרות, זה יוונית מקולקלת. הוא נדיה, דיה זה שתיים ביוונית. אבל זה סן. סן, סן פרנסיסקו, סן דיאגו, סן בטיחקו וכו'. הלו סן, יענו דו, שתי W, W חרבות. ואם היית פותח, היית אתה המשיח. והכל היה נגמר, הוא היה גוג ומגוג, והכל מסתיים. אמר לו, יופי, טוב שאמרת לי, אני מוצאי שבת, איך תצא שבת, אני חוזר לשם החוטא. אמר לו, לא יעזור, עבר הזמן, זה היה, יש שעה מסוימת שזה היה מתאים. חריף לשבת הרב. והנה עד היום אנחנו בקלות, לא, לא עוזר, פטנטים אין, אין שלט רחוק, שחד חושב שיש בכל אחד את הלחצנים, הוא יזיז את השמיים, הוא יעשה מופתים וניסים, אי אפשר, זה צריך על הגאולה לעבוד, וצריך תשובה, מעשים, מעשים, מעשים. אז אם כן ראינו פה השילוח, אומר רבן שמעון גמליאל, נחזור לדבריו, מה הוא אומר לנו? שילוח היה מקלח מים כאיסר, איסר, יש בגמרא איסר האיטלקי, אתם יודעים כמה זה איסר? זה בדיוק החמש אגורות של פעם שיצא מהמחזור, זה נקרא גם כגריס, זה דין של גריס, זה שיעור, היה כאיסר, כך היה מקלח. אז אמרו, זה לא מספיק, הלכו, היו שם החכמולוגים, אמרו, בואו נרחיב את הפתח, שיצא מים יותר בשפע. למה יהיה לנו, אתם מה יצאים? כל יום, שבוע נשבעתם לישון? מה חלונות? איזה חלונות? ארובות. זה כל שבוע אותו דבר, זה אותם אנשים ישנים לי כל שבוע. תשנו ביום 12 שעות ותבואו לכאן. בקיצור, היה יוצא כאיסר, אבל הוא צריך להרחיב. ברוך מרחיב גד, הרחיבו אותו, אומרת הגמרא, ציווה המלך והרחיבו אותו, נתמעטו המים. אמר להם רבן שמעון גמליאל, אתם לא יודעים זה פירוש הפסוק, על התהלל חכם בחוכמתו, ועלית על גיבור בגבורתו, ועלית על עשיר ועושרו, כי אם בזאת התהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אומר לכן, לא תעשו כן. והארדוליס לא היה מערבב, לא היה בבית המקדש. מה זה ארדוליס? השיא אומר, היה פעמון מיוחד של נחושת, מצלצל יפה. עכשיו הרי יש עשר כלים, תספרו אותם בסוף תהילים. היו לא יהיה בקודשו, כי יעזור, יגרו אותם, גאו לא, תקע שופר מנמל וחינור, תרום החול מיני מעוגם, צלצל לשמר, צלצל לתרועה. יש כל מיני כלים היו שם, שהיו מנגנים בהם בית המקדש. אבל הארדוליס הזה לא היה, למה? מפני שהיה מערבב הנעימה, כי הוא אחרי שמסיים לצלצל עדיין יש את ההד שלו, הוא ממשיך זמזום, ובבית המקדש אסור לעשות זמזומים. שיר שיר, נגמר השיר, נגמר בבת אחת, פסק. אז לכן הוא כותב, אומר תיקן שלא יהיה. עכשיו במסכת סוכה גמרא שמה מביאה משנה ידועה, כל מי שלא ראה שמחה ואת השואבה לא ראה שמחה מימיו. היו ישן, כל הלילה לא היו ישנים. מה הייתם, מה הייתם שם? מה הייתם עושים? שבעה לילות, לא ישנים. לא רואים שינה בעינינו. מי מוצא יום טוב ראשון של חג, של סוכות, קורא לשמחת תורה. וכל לילה היום מביאים את הבגדים הבלויים של הכהנים, טובלים אותם בשמן, ספלים, עושים מדורות יפות, יורדים לשילוח, תוקעים בשופר ושואבים מים, וחוזרים מהשילוח, מהסילואן למטה, כל הדרך תהלוכות, עם שירים וכלי נבל וכינורים, ובאים כל הזמרים וכל ה... תן לך, אז היה נבל הקרמלי, והיה איתו, היה זה, איך קוראים לו? בעל הקרם, נבות הישראלי, היה שר והיה מזמר לקדוש ברוך הוא, ובגללו היו באים, והיה עובר בכל הערים, וכולם היו באים לשמוע את קולו של נבות. היה קולו הולך 12 קילומטר, ללא רמקול. 12, היום אפילו כינור שמים לו מיקרופון, זעיר, תסתכל. לכינור שמים מיקרופון, אז מה נשאר כבר? עוד מעט ישימו גם ליתוש, שזמזם, שתשמע שהוא הגיע. ישימו לו אז עקה, וואו. שתדע שהגיע היתוש. אז זה היה לו, הכל היה שומע אותו למרחוק. הוא היה, והיו באים, ישנה אחת, אמר, מה אני, פרייר שלהם? אני לכולם שר, כל אחד אומר לי, שים שיר כזה, שים שיר כזה, לא עלה לירושלים. לא עלה לירושלים, בא אחאב, לקח לו את הכרם ורצח אותו. עליו נאמר, זה קראנו פרשת משפטים, פרשה האחרונה. שלוש רגלים תחוג לי בשנה וכולי וכולי, ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותיך, להראות את פני השם אלוהיך שלוש פעמים בשנה. לא יחמוד איש את ארצך, והוא לא שמע, ובא אחאב, חמד את ארצו, לקח לו את האדמה ואת הכרם שלו וגם הרג אותו. אז הוא היה שמח, מי היה עושה את השמחה? רבי שמעון גמליאל אומר את המשנה, שמי היה עושה את כל השמחה? גדולי ישראל. לא נותנים לאיזה להקה או לאיזה חלילה, חוץ מכבודכם ליצנים או זה שיבואו ירקדו לפנינו. מה זה? זה פה שמחה של התורה, שמחה של משמעות השוירה. מי גדולי ישראל? רבי שמעון גמליאל הנשיא בעצמו. מה היה עושה? מה זה גמרא? היה לוקח שמונה אבוקות, שמונה לפידים של שעבה, זה משעבה, דולקות, זורק אותם באוויר שמונה בבת אחת, נראה אותך הוא זורק שתיים, אחד, לא שתיים, זורק ואינה נוגעות זו בזו ולא נפלות לרצפה. איך היה עושה? שמונה אבוקות. אחריו שמואל היה זורק שמונה כוסות של יין. הרב הגמרא אומרת לוי, היה זורק שמונה סכינים. אביה אמר, אני לא יכול, לא לפידים, ולא סכינים, ולא כוסות יין. היה זורק בעי, בסים, ולא נשברות, אביה. אז אמרו המפרשים, שכל זה רמזים. הוא היה זורק שמונה אבוקות של אש, רוצה להגיד להם, התורה נשאלה לאש, הלא כל דברי כאש, נאמר שמזמנו, היו לומדים תורה, כל אחד כמו לפיד אש. אחר כך, ברבי לוי, לא יכול לזה, היה שמונה סכינים, חד, התורה חדה כתער, שצריך לפלפל, להקשות, לתרץ. הרב שמואל, חברו של לוי היה, היה זורק יין, יין זה סוד, ממטרי הסוד, 70. כמה יין יוצא? יוד, יוד, נון, 70. שמח ועבדלת, גם כן 70. הסודות התורה היה יודע שמואל, כל הסודות, כן, היה זורק כוסות של יין. אבל היה אומר, אנחנו לא יודעים כלום, רק בקושי להתפלל, תתקבל צלותנה ובעותנה. בעב, בערמית, זה בסים. היה זורק בצים, זורק אותם, אבל זורק באוויר, לא? חשב שלום זורק לרצפה, משחית אותם. זה היה עליו השלום. מה היה עושה אחר כך, רבן שמעון גמליאל? אומר את הגמרא, ועושה לצוקה, דף נון ג' גן. באתי לגני, תזכור, שיהיה לראות על ידך. מה היה עושה? היה עומד, אומר, עשה, תראו איזה גמישות יש לי בגוף, מי יכול לעשות ככה? היה עומד וקד לפני האחד, שמסיים את כל הריקוד שלו, קד לפני האחד, ונועץ רק שתי גודלת בקרקע. זאת אומרת, לא על כל הרגל, ולא על האצבעות, רק האצבע הגודל. ומשתחווה, מתכופף, ואת שתי הגודלים האלה, הגודל, שם בקרקע, עכשיו החוכמה לחזור. נגיד שאתה תתאמן 7 שנים, אם לא יצמח לך קרס בינתיים, ותרד לשם, תגיע לשם, על איך לחזור. והגמרא אומרת, ואין כל בריאה יכולה לעשות כן. אחר כך רבנו הקדוש, צצה שלו, יום אחד סיפר שכך סבא רבא שלו, סבא של סבא היה עושה, לוי התלמיד שלו, אחווה קידה קמה לרבי ואתלע. כלומר, אמר, מה זה קידה? יש את החוויה, יש בריחה, בריחה זה בברכיים, יש את החוויה, זה פשוט ידיים ורגליים, משתחווה ופושץ ידיו ורגליו ככה. עד היום, אמר לי אחד, עובד משרד החוץ, אומר הרב, לא האמנתי, שמע שזה ככה, בתאילנד, תאילנד, אתה יודע, הם כאלה קטנים, גם דרדשים, המלך של תאילנד הוא חצי מבן אדם רגיל, הגובה שלו 1.20 מטר, מלך, יושב על הכיסא, מה זה זועם, איזה עיניים יש לו, בר מינן, יכול לעשות חור בכדור הארץ, עד לוס אנג'לס, יהיה נקבים. הוא יושב, יש לו פרגוד, יש רק 7 שרים שיכולים לראות אותו, שאר השרים הם מאחרי הפרגוד. זה מה שכתוב אצל המן והחשברוס, אתם זוכרים את זה? עוד מעוד חודש, עוד מעוד צריך להתכונן, יש לך תחפושת? להתכונן מלאק, הגיע פורים, שמח, יבוא מרדכי היהודי השנה, מרדכי ואסתר, יחד נעשה, יחד פורים, נקרא איתם את המגילה, אולי החודש הזה גם, עד הראשון ועד השני, פעמיים, עשה דבליו. אז לא יהיה פורים קטן, פורים גדול, זה נקרא פורים קטן, פורים גדול, יהיה הכל גדול. אז הנה, מתחיל הצלצולים, אתם לא שמעתם, היום בתימן מתחיל בלגן. ראש ממשלת תימן צעק, היסטריה, קיבל היסטריה היום, הביאו אותו לרופא, לא יודעים מה לעשות איתו. אני אתפטר, אני זה, אני שני, אני אעשה את ככה. טוב, מתחיל, זה חרקת כל הממשלות בעולם, לא כך כתוב שיהיה ילקוט שמעוני מביא, שפני שעבר משיח כל האומות מתגרות זו וזו, מלאכים מתגרים זה אלה באלה, וישראל מתפחדים, ואומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, למה אתם מפחדים? כל מה שאני עושה בשבילכם אני עושה, שהם יתעסקו בעסקים שלהם, ואז אנחנו נעשה תשובה ומיד תבוא הגאולה בעזרת השם, בין אחת ולא בצער. אז הוא אומר עכשיו, כך גמרא אומרת, שאתה רואה אומות ומלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלי משיח. לא, לא לעשות. עכשיו השתפשה המערכת של 70 שרים, עכשיו השר למעלה נופל, נופלת הממשלה. אז התחיל בתוניסיה, עכשיו מסר ג'יפטי, בעדן אורדון על האורדון, עכשיו מחכים כולם ביום שישי זה, מה יש ביום שישי זה אתם יודעים? זה סוף חודש שבט, ראש חודש, ואנחנו בשבת זו קוראים הפטרה, שבת וראש חודש, שהיה מדי חודש וחודשו, מדי שבת ושבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני, אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ותדעו, רבנו ארי כותב שבשבת ראש חודש זה מאיר, למה? בראש חודש צריך להיות כתר, ואין לנו בראש חודש, מה פירוש כתר? ספירת הכתר מאירה, אבל בחול היא לא יכולה להאיר. אז כל החודשים שעברו, שהיה ימי חול, למשל היה יום ראשון, ראש חודש שני, שלישי, רטרואקטיבית, בשבת זו, שרוצה ראש חודש, אם תאיר אוטומטית לכל החודשים שעברו. אז תראה את המעלה של שבת ראש חודש, כמה היא חשובה. זה יום גדול מאוד. לא לחינם, אנחנו אומרים גם תפילה, אתה יצאת עולמת מקדם, קלית מלאכתך בחודש השביעי, ויש לכל חודש יש לו ההוויה שלו. הפעם זה, עירו ולסורקה בני אתונו, סופי תיבות הוויה. עירו, ה. ולסורקה, ה. פעמיים, ה. בני, יוד. אתונו, וואו. הנה יוד, כ, וו, כ. זה הצירוף של חודש אדר. ה, ה. יוד בב עירו ולסורקה בני אתונו. חודש הבא עלינו לטובה, זה הדר שני, כל ה-12, זה פעם בשנתיים שלוש זה יוצא, הדר שני כל ה-12 צילופים במכה אחת, בראש חודש אחד, זה יום ראשון. אם היה יוצא שבת היה לנו 3 ספרי תורה, שבת שקלים, למה? אחד של פרשת השבוע, אחד של ראש חודש, אחד של שקלים. אבל השנה לא יצא לנו שבת. יוצא ראשון, אדר ראשון בשבת. אז זה רק שני ספרי תורה רגיל. יש לנו מחר ספר תורה בעזרת השם, מחרתיים ספר תורה, בשבת ספר תורה. יבוא המשיח, כל יום יהיה ספר תורה. יום ראשון יהיה לאוטוסטרדה. בעזרת השם. אמרנו, יגמר הכל. אז איפה היינו? היינו שם עם
המלך
התאילנדי הזה שובה. התאילנדי, במהלך, טוב שלא שכחת
אותו.
אז שבאים אליו משתחווים, אמר לי, אני ראיתי הרב בדיוק את שגמרת בגמרא, משתחווים לו, שוכבים על הרצפה וככה עושים עם הידיים, גם חסר רק שהוא ידרוך עליהם. זה כמו פעם עבודת אלילים עושה ממנו. אז זה פשוט ידיים ורגליים. עכשיו הגמרא מסכת סוטה אומרת בסוף המסכת דף ממתת, אמר רבן שמעון גמליאל, מי דכתיב עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. זה פסוק באיכה. רבן שמעון גמליאל אומר את זה על עצמו, אומר עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. אומר להם, אתם יודעים כמה היה למשפחה שלנו? 1,000 צאצאים היו מבית אבא, וכולם מתו. זה עוד לפני שרצחו אותו הרומאים. כולם מתו. 500 מהם למדו תורה. 500 למדו חוכמה יוונית, זה פילוסופיה. זאת אומרת, אחרי שלמדו תורה, השלימו בלימודי פילוסופיה. ואז מה קרה? אומר רבן שמעון גמליאל, לא נשאר מהם אלא אני, ובן אחי אבא מעשייה. זאת אומרת, בן דוד שלי. שניים נשארנו. כולם מתו. 998 מהצאצאים הלכו. למה? כי עסקו, חציים עסקו בחוכמה יוונית, כל מות תורה למדו גם חוכמה יוונית. ומה היה איתו אחר כך? מה אומרת? ושניהם שהיו קרובים למלכות, הבן שלו זה רבן גמליאל דיבנה, עליו ביקש רבן נוחם בזכאי שיתנו לו משפחת רבן גמליאל וצאצאיו. אז הוא נשאר, אחרי שנחרב את המקדש הוא עבר ליבנה, שם הקימו את הסנהדרין ושם הם היו. אומרת הגמרא מסכת תענית, כששרף טורנוסרופוס הרשע את ההיכל, יצאה גזרה על רבן גמליאל להריגה. נכנס הרומאי לבית המדרש ואמר, את בעל החותם אני מבקש. זה בעל החותם. אז רש"י שמה אומר, בעל קומה וצורה. היה קומה וצורה, היה לו גובה ודמות מיוחדת במינה. פירוש אחר, גדול הדור היה. גדול הדור. אז רצו לקחת אותו להריגה. אמר לה, רבן שמעון גמליאל באמצע השיעור, הוא יודע שרוצים להוציא אותו להורג. אמר לקצין הזה, אם אתה... אתה יכול להציל אותי? אמר, יכול להציל אותך דבר אחד, אם הוא ימות, הקצין הזה ימות, אז הוא ינצל. אבל לא בסדר, כי אני צריך ללמד תורה, עדיין לא השלמתי את כל הלימודים שאני צריך להעביר, יש לי עוד תפקיד למלות. אמר, לא בסדר, אם הוא שולח יד בנפשו, אתה מבטיח לי עולם הבא? אמר לו, כן. תנבור תקיעת כף. הלך הרומאי הזה, עלה לגג, קפץ, נפל ומת, נבטלה גזרה. אבל אחרי זה שנה אחת, חיצו את הגזרה ובאו, תפסו אותו, הביאו אותו להורג. איך היה המעשה שם? הגמרא מביאה, זה מובא במדרש אלה אזכרה, יש מדרש ששמו אלה אזכרה, זה הכינה שאנחנו אומרים את שבאב, זה בנוי על המדרש הזה. יש מדרש ששמו אלה אזכרה והנפשי עלה ישפחה, ושם מתאר את כל מה שהיה. מה היה? אותו קיסר הרשע נכנס בתוכו השטן. השטן היה מקטריק 1,400 שנה, צועק, יוסף אחד מחרוהו, וכתוב בתורה, כי מצא איש מבני ישראל גונב נפש מאחיו, נמצא בידו מות יומת. השבטים גנבו את יוסף מאבא שלהם והם מכרו אותו, והשכינה הייתה איתם, והם מתו רגיל, לא נעשה בהם דין. הם מתו ושהגיע הזמנם, כל אחד מת בזמנו. איפה הדין? התורה צדק ומשפט, הוא צועק לפני כיסא הכבוד. וזכור דוחה אותו. יש לישראל מצוות, יש להם מעשים שמגנים עליהם. באותו דור התחילו להיות סכסוכים ומריבות ופלגנויות, ואחד נגד השני, וזה שונא את זה וזה נלחם בזה, התחיל להיות צרות. ואז מה עושים? אז הקיסר הזה הזמין אותם עשרה, קרא לה עשרה חכמי ישראל. מי בראשם? רבי שמעון בן גמליאל, הוא הנשיא, והוא היה גלגולו של יהודה. מי יעץ למכור את יוסף? יהודה. כי מה היה בסיפור שם בפרשת וישב? פשוט לרענן את הזיכרון, שהתקרבו, התקרב עליהם יוסף, תרם יקרב עליהם והתנקלו אותו לעמיתו, ואמרו יש אל אחיו, הנה בעל הלמות, החלומות הזה, על הזה בא, עתה לכו ונהרגהו. מי אומר? שמעון אומר ללוי, איש אל אחיו. כל מקום שכתוב איש אל אחיו אצל השבטים, זה שמעון ולוי, הם כל הזמן הולכים יחד, כי יעקב אומר עליהם, שמעון ולוי, אחים. מה זה לשון אחים? אחים זה מחמם אחד השני, הם דבוקים יחד. זה פירוש המילה אח. אח, מי זה האח? התנור. פעם היה תנור שמסיקים אותו על עצים, יש לך כזה בבית? אתה עוד לא מהסוסייטים האלה, זה. יש להם תנור כזה, קמין תנור, איך זה נקרא? אני יודע איזה שמות, אבו קמונה. שמים שם עצים, וזה נקרא אח. אתה יושב לידו, מתחמם, אם אחיך לא בא, אז אתה יושב ליד התנור, הוא האח, במקומו, ממלא מקום. אז בקיצור, זה היה שם, איפה היינו עימים? שמעון ולוי, הם יעצו להרוג. בראובן, הוא אומר, לא תשפכו דם, אנחנו נשליחו באחת הבורות, ונשים אותו בבור. ולמען השיבו אל אביו, ואהובן, כן, לא ידע מכלום, הלך לאבא שלו, התור שלו הגיע, לשמור על אבא, הלך. בינתיים, אבא אורחת ישמעאלים, בא יהודה ואמר להם, אל תשפכו דם, לכו ולמכרנו לישמעאלים. אז יהודה יעץ למכור אותו, או שלושה היו פה. ראובן יעץ לשים בבור, לא להרוג. אבל, והם שמעו לו, כי הוא הגדול. בא יהודה, שהוא המלך, עכשיו שראובן הלך, מי בא במקומו עכשיו? יהודה, הוא המנהיג. אמר להם, לא, אנחנו נעשה זהו, נמכור אותו. ושמעו לו. עכשיו שמעו אותו, מה ההלכה אומרת? הפסוק אומר, פרשת משפטים, צריך זה. הוא קרא להם, אמר, תסבירו לי את התורה, תרגמו לי אותה. הגיעו לפסוק הזה, אמר להם, סטופ, עצור. איפה האחים שלכם? מה עשו? אמרו לו, תן לנו שלושה ימים. מה עשה רבי שמעון גמליאל? קרא לרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, הוא היה כהן בבית המקדש יחד איתו, שלח אותו לעלות למעלה לשמיים, לא יודע השם המפורש. ואיך היה משתמש? רבנו הארי כותב, והרמק מביא זה גם בפרדס רימונים בהקדמה, כותב שהיה להם אפר פרה, אז היה רוחץ באפר פרה, מזה עליו אפר פרה, נהיה טהור ויכול להגיד את שם המפורש. היום אנחנו אפילו אם נדע אותו, אוי ואבוי, מי שיבוא להזכיר אותו ימות במקום. אבל הם היה להם אפר פרה אדומה, אז היו תיאורים. הזכיר שם המפורש בסילודין ועלה למרום, פגש את המלאך ממתת, הוא היה הידיד שלו, אומר רבו, אמר לו, זה גזרה נגזר לחפר על מעשה מכירת יוסף, ואתם עשרה, הרי תשעה היו רבי עקיבא עבור השכינה הקדושה, כי השכינה הצטרפה איתם, הוא צריך לכפר עבור השכינה. אז זה אמר, כל אשר יעבור תחת השבט, זה מקום השבטים, העשירי יהיה קודש. מי זה העשירי? רבי עקיבא. יהיה קודש במקום השכינה הקדושה. קיצור הדברים ירדו למטה ותפסו הראשונים. מי היה? יום כ"ה סיוון, אמרנו, מי היו השלושה? עליהם השלום, רבי שמעון גמליאל נשיא ישראל, רבי ישמעאל בן אלישע הכהן הגדול, והסגן שלו רבי חנה סגן הכהנים. ועכשיו רבי שמעון גמליאל אומר, אני ראשון. אבל לא, זה הכהן הגדול. אומר, לא, זה כהן משרת בית המקדש, איך אני איך הורגים אותו? אני לא מסכים. ישמעאל צועק, אומר, לא, זה נשיא ישראל, והוא דורש ברבים 18 שנה מלמד תורה ברבים, איך אני אסכים אני ראה שהוא נהרג? אני לא אסכים. התחילו רבים ביניהם, זה אומר, זה אומר, מי הם? וישמעאל זה יוסף הצדיק, ורבן שמעון גמליאל זה יהודה. הם אז היו ביניהם, היה ביניהם סכסוך. עכשיו צריכים לאהוב אחד את השני לפני המוות, כל אחד מוכן למות בשביל השני. חפר על זה. לא סתם, אין אגדה סתם, תדעו. כל פה בעולם הזה משלמים מלא, מלא, מלא. והגוי הזה אמר נעשה גורלות. עשו גורלות ונפל הגורל על רבן שמעון. שואל המדרש למה? למה? הרי גורל זה מהשמיים. אם עשו גורל, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, גורל קנה, שנאמר על פי הגורל, אסור לשנות הגורל. זה שקר, מי שעושה שקר בגורל, נוקמים בו בשמיים. אז מה עושים עכשיו? למה רבי שמעון אומר, בגלל שהוא יהודה, שהוא יעץ למכור את יוסף. ואז אמר לו עיקון, הוא קרא שמה ישראל ופסט את צברו, אמר מוכן ומזומן, התיזו לו את הראש בסייף. איפה את הראש? מיד. מה עשה רבי ישמעאל? לקח את הראש של רבן שמעון גמליאל והיה מנשק ובוכה וצעק צעקה, כל העולם הזדעזע וקרע את השמיים כמעט. אמרו לו, מה אתה אומר? אתה יודע מי זה? זה מורי, זה רבי, היה מלמד תורה את ישראל, קודש קודשים, כמה תורה ריבץ, כמה תורה לימד. זה אם האיש הזה ימות, שם פיו על פיו, עיניו על עיניו, פניו על פניו, והיה מנשק אותו והיה צועק חרב על רועי, פה מפיק מרגליות, כך יהיה לו. אמר לו, תחכה עוד מעט התור שלו, אתה צועק בוכה עליו, תבכה על עצמך. אמר לו, מה אתה? מי אתה בכלל? תגיד לי, אני אמות או לא אמות? לא אמות כי אחיה ואספר מעשייה. נשמה שלי אתה לא יכול להרוג, את הגוף כן, אבל נשמות אתה לא יכול לשלוט. שנתן צעקה, זה צעקה אחת נתן על רבן שמעון גמליאל. רבי חנניה סגן הכהנים עומד מסתכל בצד, והנה באו להרוג את רבי ישמעאל. באו להרוג רבי ישמעאל, אז צעקה שלו, נתן צעקה, מי שמע? ביתו של הקסר. ביתו של הקסר, זאתי אשת פוטיפר, היא באה עכשיו וראתה איזה יופי יש לו, היה יפה תואר, יפה מראה, פניו היו מהירות כשמש, אפילו הילדים שלו שנשבו בן ובת שלו היו גם כן יפים אין כמותם בכל העולם. שמה, היא אמרה לאבא שלו, עצור, עצור, תביא לי אותו, אני רוצה לחיות איתו, יהיה בעלי, זה. אמרה, דנר מישהו גאה, אני הורג אותו, זה יהודי. אמרה, טוב, תשאיר לי את האור שלו. אמר, בסדר, אז עכשיו צריך להשאיר את האור, להוציא אותו מחיים. למה אם אחרי שימות, הפנים שלו התעפתו, צריך להוציא אותו בחיים. קרא לאומן שיש לו אומן, הרומאים הארורים האלה יודעים הכל. תחיל לפסות לו את האור ולהוציא את זה מעל הפנים. עכשיו מה זה האור? תדעו, האור שלנו זה לא זה, יש שבע שכבות אור, אחר כך יש בשר. כפקה מיני, שאלה בהלכה היום, יש נשים, יש להם שכל קוקו, עושות אודם שהוא נשאר, או קוראים לזה כאן בלחי? סומק, סומק לחיים. אז עושים כמו השתלה. האם זה כתובת קעקע או לא, יש ויכוח על זה. הרבנים האשכנזים אוסרים. אבל לאמת, אחרי דין ודברים וחקירה, מתברר, יש שבע שכבות אור בכל מקום בגוף. מתחת לשתי שכבות הם מכניסים את זה. לכן זה מחזיק רק שנה. אחרי שנה זה נמחק. אז כמה שכך זה מותר. כי כתוב בתורה, וכתובת קעקע לא תיתנו בבשרכם. אם זה היה חודר עד שבע השכבות של האור, עד השכבה התחתונה, זה בבשרכם, זה לא יוצא. כתובת קעקע איך עושים? זה נכנס עד בפנים. לא יוצא. עד שיעשו לייזר, יעשו ניתוחים, לא עליכם. אבל זה, אז זה יש צד יותר בדבר. כאן היה צריך להוציא את כל האור, שבע שכבות האור. הם היו בקיעים בזה, מה שמה. הוא נתן צעקה, לא נתן צעקה, שזה הגיע למקום התפילין, אמר, אוי, זה המקום שאני שם תפילין כל יום, כאן מוציאים את האור, איך? יצאה בת קול ואמר לו, אם יהיה קול שלישי, אני מחריף את העולם. תקבל דין שמיים באהבה. זה אתה מחפר על עם ישראל. רבנו הארי כותב, שכל בוקר, כל בוקר, שימו לב, השטן עולה ומקטרק כשיש עוונות כאלה וכאלה וכאלה, ובלילה ככה עשו וככה עשו וכך גנבו וכך שדדו וכך זה, ובא להגיד שצריך להחריב את העולם. הקדוש ברוך הוא בא להחריב את העולם, מיד עולים הנשמות של 10 הרוגי מלכות בבוקר, אמרו לו, ריבונו של העולם, תזכור שאנחנו מסרנו נפשנו, והכל נופל, מבטל את הכל. ולכן אומרים כל בוקר אחרי הודו, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. כותב רבנו ארי, שאתה אומר את זה, תזכור את הזכות של 10 האלה. מה יש שם בפסוק? אין נקמות השם, ראשי תיבות אני. השם כותבים ביות, בהתחלה, נכון? יות כבבקה. אני. אין נקמות הופיע, אנא. ראובן, שחזר לבור, אומר, הילד איננו, ואני, אנא, אני בא, אומר, אוי ואבוי, עכשיו צריך למות, 10 צדיקים ימותו בגלל זה. אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, והנקמה שלהם זה יהיה לעתיד. וזה הגמרא אומרת, שנו בתנך, שלושת המקומות, מוזכר. בתורה הקדושה כתוב, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצרה, וכיפר אדמתו עמו. ינקום את נקמת 10 הרוגי מלכות, וגם כל אלה שנהרגו על ידי הגויים. בנביאים כתוב, וניקיתי דמם לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. בכתובים, זה ספר תהילים, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. 3 פעמים הקדוש ברוך הוא חוזר על זה, להראות שהוא יעשה את זה. מה הרעיון בנקמה? אז כותב הרב מעבר יבוק, בשם רבנו ארי, שהם, כמה שהם הרגו אותם, את הצדיקים האלה, את רבן שמעון גמליאל, רבי ישמעאל וכו', אז כאילו הוא מתפאר, השר שלהם, אתם רואים, בידיים שלי, אני לקחתי את החיים של אלה ואלה. אז כאילו עדיין השמות שלהם אצלו, יבוא הקדוש ברוך הוא ויוציא את זה מידם, כשיחיה את המתים, אז יוציא את זה מידם, כשיוציא את זה מידם, הם יתבטלו, אוטומט. על ידי שהקדוש ברוך הוא יופיע, כמו שיש בזוהר הקדוש. איך במצרים מתו הבכורות? מה קרה שם? ואיך ישראל יצאו? אומר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקטי כל בכור בארץ מצרים, כל אלוהים מצרים מעשה שפטים, אני אדוני. איך הם חיים? יש איזה ניצוץ קדוש שנמצא אצלם, מחיה אותם. עכשיו זה שאתם רואים נגמר, הנר שלו נכבה כבר, פני שהניצוץ כבר יצא ממנו, אז נשאר קצת איבהוב של הנר, הוא עדיין מעלעל כזה, מופיע מדי פעם, קשקש, מפשפש, עד שהוא לא מת מיד. זה מראה איזה ניצוץ קדוש גדול היה בו, זה לא סתם, זה היה מפקד חיל האוויר, גם במלחמת ששת הימים, גם במלחמת יום הכיפורים, ידיו מגואלות בדם של ישראל. זה צריך להיות איזה תומעה גדולה יש בתוכו, עם כל מה שהוא שמר על השלום, אני יודע מה, זה המזל שלו, המלאך שלו אומר לו, כי הוא אומר, שלום מלאך למעלה, תוכו על הרס, הוא אומר לו, לא, תשחק, תלעד, לצווה, זה, עוסקות יזלמי. ואם מדבר, עוד דרוב על הרס, הוא לא מדבר לשום דבר, אם הוא זה, אתה רואה, הוא רדואן המשוגע, הטורקים, קשקש כל הזמן בטורקית, יש לו איזה מלאך, אומר לו, בוא, 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 בוא. אבל ניג'אט כבר, אתה עושה תעני דיבור, זה שבועיים, שלושה, לא שמענו ממנו. אבל עוד מעט, ראש חודש אדר, אנחנו מגיעים, זה פרס, זה הטוב שלהם. אז אל תדאגו, הכל הולך, הקדוש ברוך הוא מסדר, רק אנחנו נהיה טובים. אז עכשיו יוצא, הקדוש ברוך הוא נכנס בארץ מצרים, כיוון שהוא, הקדושה שלו כל כך עצומה, כל החלקים של הקדושה שהיו טבועים בתוך הארמון של מצרים, בבכור הזה, בבכור ההוא, ברשע ההוא, יצאו מהם. יצאו מהם, מה הם נשארו? גרים מתים. ככה יהיה עכשיו. הקדוש ברוך הוא יופיע בעזרת השם. ואנחנו לא אומרים, והופע בעד הגאון עוזך, על כל יוש ותבל ארצך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, אדוני אלוהי ישראל מלאך ומלכותו וכל משלה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מופיע, מיד כל הגויים, כל הרשעים מתבטלים, הרשע מתבטל בעולם, והוא לוקח, אוסף, זה כמו אבן שואבת, אומר הזוהר, כמו מגנט. אתה תכניס את האבן המגנט, היא קולטת את כולם, כל הקדושה אוספת, ואז ממילא נשארים הכל חיצונים, ואז ממנו נשאר מרבן שמעון גמליאל, רבן גמליאל דיבנה, והנה זרע דוד המלך, משיח צדקנו שאנחנו מחכים לו, בוא יבוא ברינה, נושא אל אומותיו. יראו עינינו וישמח ליבנו, והשם יבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. בחודש טוב ומבורך עליכם ועלינו ועל כל ישראל, משנכנס אדר מרבים בשמחה.